כל הקהל הקדוש, לתלמידים, לבוגרים, לאורחים, טוב לראות את כולם ביחד וכל אחד לחוד. אנחנו נתבונן היום בסוגיה בפרק שלישי. כתבו לכם את זה? מי שהכין הכין, מי שלא הכין גם טוב, תודה רבה רבה. על ינאי המלך, לכבוד ימי החנוכה, ההולכים וקרבים אלינו. בסדר, אתם תזיזו את כיסאות תוך כדי כך, אני בינתיים אומר את המילים המקדימות. להתבונן קצת בימי החנוכה, ההולכים ומתקרבים אלינו, מתוך הגמרא הכואבת והקשה אצלנו בדף ס"ו עמוד א'. מי שלמד למד, מי שלא, זה ברייתא די פשוטה, זה סוג של סיפור אפילו נראה לנו, ומתוך כך יאיר השם עינינו. דתניא, מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית. הרמקול נשמע לי לא, הוא עובד בטוח. השאלה אם שלום, השאלה אם יהודה בסוף שומעים? שומעים? מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר וקיבש שם 60 כרכים, ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה וקרא לכל החכמי ישראל. אמר להם, אבותינו היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש, אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו. ואלו מלוחים על שולחנות של זהב ואכלו. והיה שם אחד איש לץ, לב רע ובליעל, ואלעזר בן פואר השמו. ויאמר אלעזר בן פואר אל ינאי המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. אומר לו ינאי, מה אעשה? הקם להם בצית שבין עיניך. הקים להם בצית שבין עיניו, והיה שם זקן אחד ליהודה בן גדידיה שמו. ויאמר יהודה, זה חצי תנכי כזה הסגנון פה, זה בין תנך לחזל, מקור קדמון מאוד. ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי המלך, בא והיפוך זה בלשון מקרא, לא בלשון חזל, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנך כתר כהונה לזרעו של אהרון. למה? סוגריים, שהיו אומרים אמו של ינאי המלך נשבט במודיעין. מודיעין זה הכפר שממנו יצאו החשמונאים, ובאחד הקרבות אמו של ינאי המלך נשבט, זאת אומרת לא עלינו, נאנסה בידי שחשש, לא צריכה ל... שחשש, היא נפסלה לכהונה בידי הלוחמים היוונים, ואז אתה פסול לכהונה, אתה לא יכול להיות כהן גדול. ויבוקש הדבר ולא נמצא, בדקו את זה, אחרי זה הגמרא מסבירה איך התברר שזה טעות, זה לא נכון, אמו של ינאי המלך לא נשבטה והוא כן קשר להיות כהן. ויבדלו חכמי ישראל בזעם, אני קורא ככה רץ ואז מסביר. ויאמר אלעזר בן פואר, הוא ממשיך לפרור ולדבר לינאי המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו, שביזו אותו והוא שותק, ואתה מלך וכהן גדול, כך הוא דינך? ומה אעשה? שואל אותו ינאי, והוא עונה לו, אם אתה שומע לעצתי רומסם. רומסם הורגם, רש"י אומר למישהו יש טעות. שואל ינאי, בתורה מה תהיה עליה? עונה לו אלעזר, הרי כרוכה ומונחת בקרן זווית, כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד. אמר רב נחמן בר יצחק, מיד נזרקה בו, בינאי המלך אפיקורסות, דאבל אלה מימר, היה צריך להגיד, תן לך תורה שבכתב, תורה שבעל פה מאי, מיד ותוצץ הרעה על ידי אלעזר בן פוארה, ויהרגו כל חכמי ישראל, והיה עולם משתומם עד שבא שמעון משטח והחזיר את התורה ליושנה. זה הסיפור, בתניא ככה כתוב בתחילתו, סוג של ברייתא, שוב ברייתא לפני מספרים של הקדמונית מאוד, אבל היא מספרת את... אולי איך נסתיים החלום הגדול של חנוכת המזבח, שמבחינתנו לא הסתיים, אנחנו חוגגים אותו כבר אלפי שנים, משום שבית שני הוא מאוד מאוד שונה מבית ראשון, זה הרבה מאוד מובנים. הנביא חגי נלחם נגד, בספר עזרא מסופר שבחנוכת המזבח, ביסוד המזבח, סליחה, עוד הרבה לפני חנוכת המקדש, עוד לפני שבנו את המקדש וחנכו את המזבח בבית שני, אז הזקנים שראו את בית ראשון ורואים את הפער בין בית ראשון שבנה שלמה המלך לבין החורבות הללו, אז נרמים קולם בבכי, והלווים מנגנים והם בוכים והם מנגנים ולא שומעים את כל הניגונים מכל הבכי, משום שאנחנו ציפינו לחנוכת מקדש, ומה הקשר בכלל בין בית שני לבין בית ראשון? הפערים הם נרחבים ואינסופיים בכל המובנים, ונדרשת אמונה מאוד גדולה להבין שמתוך ההתחלה המעוטה הזאת, כמעט תפסית נקרא לזה ככה, מתוך זה יצמח בית גדול. ואז חגי הנביא בא ואומר, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. הבטחה כזאת, בראשית הבית, שגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. הבטחה נבואית. ואנחנו מסתכלים ממרחק השנים מהספקלריה ההיסטורית, ואנחנו לא כל כך רואים, או בכלל לא רואים, איך גדול כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. במה הוא גדול? אז הגמרא עונה לנו שתי תשובות. במה הוא גדול? שתי תשובות שרק מגדילות את הכאב. הוא גדול בקומה, הוא היה יותר גבוה. שזה באמת לא לכאורה, לא באמת לכאורה, זה לא אמור לשמח מישהו. שזה הגדול, לא זה מה שאתה מצפה בבית מקדש, זה מגדלי התאומים יותר גבוהים. אז מה אם זה גבוה יותר? מה זה חשוב בכלל? והתשובה השנייה בשנים. בית המקדש הראשון היה קיים 410 שנים, בית המקדש השני היה קיים 420 שנה. וזה לפחות אומר שזה לא יעבור פה ברגע. קודם כל מודיעים שזה ייגמר בסופו של דבר. אבל זה תופס נתח היסטורי רציני ומשמעותי. מה בשאר הדברים, אם מישהו שמע את נבואת חגי ושמע שגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, הוא ציפה שהתחלתו מצער, אבל עם השנים נגיע למה שהיה בבית ראשון, אבל זהו, שלא נגיע למה שהיה בבית ראשון. יש לך פה יומה, בשלוף, תודה. משום שהגמרא במסכת יומה על הפסוק בחגי, והיא כבדה, והיא כבדה, המילה והיא כבדה, כתובה בחגי, תודה, בבלי ה'. מנקדים את זה, הקריאו והיא כבדה, עדיין עם כמץ, אבל האות A לא מופיעה בסוף המילה. והגמרא דורשת את זה שהאות A נפלה, שיש חמישה הבדלים בין בית ראשון לבית שני. הבדלים, חמישה הבדלים זה לא הרבה, מתוך מאות ואלפי דברים שהיו בית המקדש, רק אנחנו קוראים את רשימת ההבדלים, כולכם מכירים אותה, ואנחנו מבינים שזה כן הרבה. מהי דכתיב וירצה בו והיא כבדה, זה הפסוק בחגי, וקרינן והיא כבדה ב-A, מה ישנה דמחוסר A, למה? אומרת הגמרא, אלו חמישה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן. מה חמשת ההבדלים? ארון, וכפורת וקרובים, אש, שכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. ארון וכפורת וקרובים זה דבר אחד. זאת אומרת ככה, שמסביר מה היה בקודש הקודשים של בית ראשון, מה היה בקודש הקודשים של בית שני. בקודש הקודשים של בית ראשון היה את לוחות הברית, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, את שברי הלוחות ואת הלוחות שמשה חצה במחצב הסנת ימינון. הם היו בתוך הארון שעשה בצלאל עם הקרובים. הם היו בתוך קודש הקודשים של אולי חירם, ואחרי זה שלמה עשה דברים אחר, אבל זה היה מונח בתוך קודש קודשים. מה היה בקודש קודשים של בית שני? מה היה שם? כלום לא היה שם. קודש קודשים היה ריק. הייתה אבן השתייה, זאת אומרת, זו הייתה הרצפה. אבל לא היה. איפה הארון? הארון גנוז. המלך גנז אותו אי שם בתוך המחילות, עד היום, בתוך הר הבית, איפשהו נסתר מעין עד שמתקרב בעזרת השם מנירה ויבוא היום. אז זהו, פרט ראשון שלא היה, שבית ראשון היה את הלב שלנו שם, את התורה האלוקית שלנו היה שם. ספר תורה כשתבוא משה, בית שני זה ריק. זה ריק מנוכחות שזה חפץ שלנו. זה הבדל ראשון וזה רק נהיה יותר גרוע בהמשך. הדבר השני, אש. זאת אומרת, הגמרא מסבירה בהמשך, שהאש שהייתה למזבח בבית ראשון זה הייתה אש מן השמיים. הייתה אש ניסית כזאת, אש שנראתה כמו אריה בבית ראשון ונראתה כמו כלב בבית שני. כלב זה ביטוי מעליב. האש, הנוכחות, האש הזאת היא אש אלוקית, זה לא להבה שאני מביא גפור ושורף משהו. מה אומרת האש הזאת? האש הזאת אומרת, יש אש שאלוקים מראה לנו בעיניים שלנו, מה זה בשבילנו? הרי יש אש יורד מהשמיים ושורף את האש הזאת, והאש בבית שני, או בצורה של כלב. כלב זה חיה ש... בתור אנשים פרטיים אולי יש לנו סימפתיה אליה, אבל בעיניך זלי לא בדיוק, וגם בעיניים שלנו, נכון? אומרים למישהו, אתה גמל, בסדר, אומרים למישהו, כלב, זה מעליב איכשהו. לא ניכנס להסברים עכשיו, אבל כלב זה ודאי לא משהו חביב בעיניים רוחניות. זה בלי קשר לזה שהוא חמוד, באופן פרטי, נחמד לטף אותו אולי. אבל במשמעות הרוחנית שלו הוא אומר משהו מאוד, מאוד מסובך. אז הדבר השני זה אש. זה אש, זה לא הבדל קטן, אם זה אש מהזר, אש מהדיוט או אש מהשמיים. אז זה נהיה עוד יותר קשה, שכינה. שזו פצצה אטומית. אין שכינה בבית שני. זאת אומרת, מה יש שם, אין שם שכינה? מה זה בית מקדש, אם לא שהקשוך הוא שוכן בתוך, ועשו מקדש ששכנתי בתוכם. אז בן יהוידע מסביר, ומסבירים עוד שוודאי שהייתה שכינה בבית שני. לא זזה שכינה מכותל מערבי לעולם, בוודאי שהייתה שכינה. אבל רמת נוכחות השכינה שמתקיימת בית שני היא כזאת שביחס לבית ראשון אין. את השכינה שאתה בית ראשון לא הייתה. ברור שמי שנכנס לבית המקדש בבית שני, אז כל הנבואות וכל ההבטחות וכל מה שכתוב אותו התקיים בו, בוודאי. אבל רמת החוויה, הפגישה עם השכינה, בוא נאמר, הייתה כזאת שביחס לבית ראשון היא לא קיימת. אנחנו בשלישי, הדבר הרביעי, זה רוח הקודש. אין נבואה בבית שני. יש רוח הקודש, שוב, הבן איש חי ואחרים, יש רוח הקודש, לחזל היה רוח הקודש, אבל נבואה. התנך נגמר, אין יותר תנך. התנך מתקיים בשנים הראשונות, אני קורא, חגי זכריה ומלאכי, זה השנים הראשונות של בית שני, ואין תנך, אין תנך, במובן שאין נבואה. אין נבואה ואין תנך במובן שמה? במובן, מה נאמר ומה נדבר על זה שאין נבואה? זה כמו שאומרים לך, תשמע, הוא ממש בן אדם חי, רק חסר לו מוח, לב, ריאות, כבד, ותמצאו לי משהו חמישי. זה הבדלים מינורים, נכון? גם היו חסרים לי חמישה אצבעות, זה היה הבדל כבד. אבל פה לא מדברים לך מחמש אצבעות, פה מדברים על הליבה, על המהות, על הכל. והיא רצה בו והיא כבדה, וחגי מכריז שהיא כבדה. אם אין בו שכינה, ולא נבואה, ולא רוח הקודש, ולא, סליחה, רוח הקודש אמרנו, ולא ארון, ולא אש, ולא אורים ותומים. זאת אומרת, אורים ותומים היו, אבל פרשים אומרים, ודאי שהיה את הבגד הזה של אורים ותומים. אבל לא היה בו את המחלוקת דרך אגב. מחוסר בגדים, זה כהן גדול, שלא היה בו את האורים ותומים. כי האורים ותומים הם בעלי ערך רק שהם, יש בהם את השם מפורש, והם מדברים איתם, נכון? אורים ותומים זה שואלים באורים, שואלים את הכהן באורים ותומים, והכהן הגדול, באיזה סוג של גילוש שכינה, גילוש רוח הקודש, עונה תשובות. זה לא היה בבית שני. פה זה לא היה בבית שני. זאת אומרת, אם אתה בא בעיני הבשר שלך לבדוק את בית שני, אז אתה קורא לזה בכלל בית מקדש. כן, אתה קורא לזה, אתה קורא לזה בית שני. בוודאי שכן. אתה לא קורא לזה בית מקדש. בחוויה האישית, הפרטית של האדם, יש פה משהו שכביכול עתק ככה נראה, כביכול. זה בית מקדש. כל ההלכות של בית מקדש מתקיימות בו. ההלכות מתקיימות. אבל מבחינת הבפועל, מבחינת מה, החוויה שלך, זה ודאי אין מה להשוות את חוויית הקודש שלנו, חוויית בית מקדש של בית שני. אבל אנחנו לא עושים את ההשוואה הזאת. אנחנו עושים את ההשוואה בין בית שני לבית ראשון. ומתברר שאלה שבחו בכאב גדול, בקול גדול, כשהם ראו את תחילת בית שני, וחגי הנביא מרגיע אותם, אז ההרגעה הזאת היא לא כל כך פשוטה. כי אם כל מה שגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, זה רק שהוא יהיה יותר גבוה בכמה שנים, אז לא לנער הזה כביכול התפלן, לא לנער הזה. וכשאתה מסתכל על בית שני, יש בית מקדש, לנו אין בית מקדש היום. וכשאין בית מקדש על ההר הזה, אז משהו עמוק בתוך הלב שלנו חסר, משהו עמוק ביכולת החליבה, ביכולת שלנו לחיות את עצמנו, את הנשמה שלנו הוא פגוע וחסר. אז היה בית מקדש, אבל אתה מחפש את ההשלכות של זה בחיים, וקשה לך למצוא, קשה לך מאוד למצוא. זה שנגמר התנך, זה לא נקודתית. אי אפשר לתלוש את גדולי הדור מהדור. אבל פרושו של דבר שבזמן התנך, ההיסטוריה שלנו, התנך זה ספרי היסטוריה, חלק גדול מהתנך זה היסטוריה, זה סיפורים. סיפורים. אנחנו נספר יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים. זה סיפור, הסיפורים האלה הם תורה, הם דבר האלוקים. מה הכוונה? הכוונה, גם מהחיים שלנו הם דבר האלוקים. אבל בזמן התנך, זה לא שהיו כמה נביאים שנתנבאו. זה מדרגת האומה. האומה חיה חיים כאלה שהיא יודעת לשמוע את אלוקים מדבר מתוך החיים שלך. מה זה החיים שלנו? מה זה הסיפור שלנו? הסיפור שלנו בזמן התנך הוא אלוקי. וכשהתנך נגמר, פירושו של דבר שהחיים שלנו הם כבר פחות מעניינים. מה יש אחרי בבית שני? בבית שני יש תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה לא החיים שלנו, זה איך אנחנו מתמסרים ועמלים לשמוע, להקשיב, לדייק וללמוד את דבר האלוקים. אנחנו עסוקים בי"ג מידות, שתורה נדרשת בהם, ובהלכה מה שמסנה, קבלה מה שמסנה, בדרכי ההיגיון ודרכי הלימוד, שחז"ל לימדו אותנו איך חושפים את ההדרכות האלוקיות מתוך פסוקי התורה. אבל בבית ראשון אנחנו בעצם חיינו זה פסוקים, בעצם החיים שלנו זה דברי תורה. צריכים לקום נביאים שיכתבו את ההיסטוריה. את ההיסטוריה לא כל אחד כותב, לא כל היסטוריון מכניס אותו לתנך. זה נביא, זה מצוות עשה. אתם יודעים, דאורייתא, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. ללמוד היסטוריה, ימות עולם, זה מצוות עשה. נמנתה בתרי"ג או לא נמנתה בתרי"ג, זו שאלה אחרת, אבל זו הוראה אלוקית ש... מי ההיסטוריונים? שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. כן, זה, אני יודע, זה אובייקטיבי ולא אובייקטיבי, אבל נכון, היסטוריה, כולכם יודעים שהרב היה כותב נמנתה, נכון? האלוקים מסתתר בתוך הסתרה אלוקית, בתוך החיים. אז זה נגמר, זה נגמר, זה נגמר. זאת אומרת, לא רק בבית המקדש יש בעיות, בחוויית הקודש של כל אדם בארץ ישראל, יש פער אדיר בין מה שמתרחש בבית המקדש הראשון לבין מה שמתרחש בבית המקדש השני. יש איזה דברים חיוביים מאוד. בבית המקדש הראשון יש עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אני צריך להסביר איך זה יכול להיות שזה בא ביחד. בבית המקדש השני אין. אין. אין, אין, אין עבודה זרה, נגמר, חוסל. מאות שנים נביאים לוחמים לבאר עבודה זרה ולא מצליחים בצורה שלמה. והגלות בבל באה 70 שנה וזה נקי לחלוטין. אין לנו עבודה זרה בבית שני. לא רק לנו אין עבודה זרה. זה מתחיל להתפורר בכל רחבי האנושות בעקבות חורבן בית ראשון. אני מנסה לומר ש בית שני זה פלא גדול להתייחס אליו בכלל בתור בניין. ואיך הוא מתחיל? בואו נדבר מבחינה פוליטית, מבחינה מדינית. בית ראשון נבנה אחרי 440 שנה שעם ישראל בארצו, ועם ישראל בונה את העוצמה שלו ואת החוסן שלו במלכות שאול ומלכות דוד, ומתוך הגדלות הזאת נבנה בית המקדש בימי שלמה. בית שני מתחיל בתור פחווה פרסית, פרשו דבר הזה אוטונומיה מנהלית כחלק מרשת ענפה של אוטונומיות על ידי האימפריה הפרסית, הם מרשים הכל בכתבי זכויות והתחננויות ורצים ובקשות ומרדכי וכן מאסתר, ואומר לה עד חצי המלכות ומלשנות. אנחנו אין לנו חירות, אין לנו עצמאות מדינית, יש איזה משהו מצומצם שאנחנו צועדים איתו. בית שני קיים 420 שנה, ולכן תעשו את החשבון, עד ימי חשמונים בשלב מסוים יוון כובש את האימפריה הפרסית והיא משתלטת, ואז אנחנו מגיעים ימי החנוכה, ואז החשמונים מניפים את נס המרד, והרמב"ם אומר, אתם זוכרים בעל פה, אז אני אגיד בערך, וחזרה המלכות על ישראל יתר על 200 שנה. חזרה המלכות על ישראל יתר על 200 שנה. 200 שנה אחרי חורבן הבית זה 206 בשביל הדיוק ההיסטורי, בסדר? ככה אומרת ברית הסדר עולם שמופיעה בעבודה זרה דף ת עמוד א', וגם מסכת שבת יותר ראשון, ש 103 שנים, 103 שנים השושלת של בית חשמונאי שולטת על מדינת ישראל, ו 103 שנים הבאות זה אורדוס, בית אורדוס נקרא לי, לא רוצה להגיד על אורדוס בית, השושלת של אורדוס, בסדר? השושלת המלכים שנשך מתור אורדוס, 103 ו-206 ו 103 ועוד 103 ואני מפספס פה משהו, זה 206, נכון. והברייתא אומרת שמלכות הרשעה, קודם החורבן פשטה ידה מלכות הרשעה על ישראל 180 שנה. זאת אומרת, הכיבוש הרומי או ההתחלה של ההתערבות של הכיבוש הרומי מתחילים 100 שנה לפני החורבן. שהרמב"ם אומר חזרה מלכות ישראל יותר על 200 שנה, אני מניח שאני לא מקדש פה שום דבר אף אחד. גם חנוכה חוזרת כל שנה, למרות שאנחנו יודעים ש כבר מכירים את הסיפור משנה שעברה. אז תמיד טוב להיפגש ולהפנים ולהקשיב ולהעמיק. אז רומא מתחילה לדרוך פה, לשלוט באיזושהי צורות, בכל מיני רמות. ו-180 שנה לפני החורבן, זאת אומרת שאם מלכות חשמונאי מתחילה 206 שנים לפני החורבן, אז יוצא שנשארו להם 26 שנה. 26 שנה של עצמאות מוחלטת, ואם ניקח את זה בברוטו, אז זה 103 שנים עד שמגיע אורדוס. הרמב"ם אומר, חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. יש לנו מדינה, הרמב"ם אומר, שיהודה הצליח להקות ביוונים באופן שמאפשר לו לחנוכת המזבח, לתאר את בית המקדש, ובאופן עצמאות מסוימת. המדינה החשמונאית היא מדינה קטנטנה, וימי יהודה היא מדינה. איפה אנחנו להשוות המדינה החשמונאית למדינת ישראל, שחזרו לכו בחסדיו וברוב טובו ואהבתו נתן לנו, מבחינת הגבולות בוא נתחיל, זה חסר פרופורציות לחלוטין. בשיאה של מלכות חשמונאי זה הגמרא שלנו, זה ינאי המלך. ינאי המלך מביא את הגבולות של המדינה החשמונאית לשיא, שזה מתחיל מחלוצה, זה הגבול הדרומי שלו, ואל הריש, כנראה שהוא כבש את אל הריש, וזה עולה משור החוף עד אזור דור, ומשם קצת נשפח לכיוון הכנרת, כל הגליל המערבי בוודאי לא אצלו, וקצת קצת מעבר הירדן. הגוש הזה בשיא השיאים זה גוש שמחזיק מעמד, ינאי המלך שלנו זה נין של מתתיהו, זה נכד של שמעון, הבן של מתתיהו, זה עשרות שנים לקח להגיע לשם, וזה מחזיק מעמד תקופה קצרה מאוד. המדינה מתכווצת, 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 ואני רוצה לדבר על יתר 200 שנה. אז קודם כל חזל אומרים שיתר 200 שנה, 103 שנים האחרונות, זה אורדוס. זה אורדוס, זה נקרא חזרה מלכות על ישראל. מי זה אורדוס? מי זה אורדוס? אני אומר את הדברים שפה בעקבות ככה שיחה שהייתה לי בחתונה, שפגשתי הרבה
בשבוע שעבר את הרב אלי אדלר וככה דיברנו וחשבתי לשתף אתכם בזה, מחשבות שיוצאים מתוך זה. אז מי זה אורדוס? אורדוס, אנטיפטר ואורדוס, הם נהיו המלכים שלנו, זה חזרה מלכות לישראל. ומי זה? מי זה? בואו תיקחו מודלים מהיום. מי זה ראש הממשלה? מי אורדוס יכול לייצג? אנחנו לא תמיד מרוצים מראש הממשלה, או שאתם כן תמיד מרוצים מראש הממשלה, אבל הוא בכלל לא יהודי, אורדוס. בכלל לא יהודי. הוא לא רק לא יהודי, הוא גם שונא הרבה פעמים יהודים. זה אני לא רוצה לקחת שמות, בסדר? אבל תיקחו מהרשימה המשותפת כמה מועמדים שהם הרבה יותר טובים מאורדוס. נקרא לזה ככה, בסדר? אורדוס הוא פסיכופת, הוא רוצח המונים, הוא נלחם בחזל, הוא כנראה פסיכופת בהרבה, בהרבה מובנים רפואיים גם, אבל... אבל הוא לא בדיוק גדול הדור, ממש לא. בקיצור, הוא לא יהודי, הוא עבד שיתמרד. הוא מחסל את בית חשמונאי. הוא, אשתו זאת נכדה של ינאי המלך הזה. נכדה של ינאי המלך הזה, והיא האחרונה, הוא הורג אותה, גמרא בבטרה. הוא הורג אותה כמו שחולה נפש, הוא הורג אותה, משאיר אותה, מנסה לחנות את הגופה שלה. מבחינה 200 השנים האלה שהרמב״ם כל כך שמח בהם, וגם אנחנו שמחים, ונרקוד, ונדליק את הפוניות, מה קורה שם משהו שלעומת מה שלעומת החירות המדינית שלנו, מדינת ישראל קיימת רק 70.5 שנים, אנחנו הרי יודעים שהיא הולכת להיות לנצח, בעזרת השם. אבל אנחנו צריכים להתפלל ולהתאמץ ולהילחם, ושום דבר לא מובן מאליו, ולהיות מלאי מסתירות, כדי שהמפעל הגדול והמאיר הזה רק יעלה אור. אבל במה אנחנו כל כך שמחים? דרך אגב, הם לא כל כך שמחו, זה לא היה כל כך ברור. כשיהודה המכבי מגיע מתאר את המזבח, זה לא איזה חגיגה מופלאה שהכל בשחור. הם מחפשים, תחשבו, מוצאים פח אחד קטן שמספיק להם אחד. איך נראה בית המקדש שהם יכנסו אותה? אתם יכולים לעשות את החשבון לבד. אם כל השמנים היו תמאים, יש הוכחות שהם תמאים. בית המקדש מבוזה, מושפל, ערוס, נטוש. זה הקודש כולו היה מופקר בין שחזים ארוכות. זה לא שהכל הייתה חגיגה והם עושים חנוכיה משיפודים של מנורה, סליחה, משיפודים של ברזל. הם עניים במצב כלכלי קשה ועשרות אלפי הרוגים. הניצחון הזה, אז ניצחנו. גם אלעזר נהרג שם בקרב הזה של בית צור, שבעקבותיו הגענו לבית המקדש. השמחה הזאת של הגאולה מלווה במחירים כבדים מאוד של הרוגים. זה לא הייתה נשק גרעיני שפוצץ באיזה פצצה אחת את כל הצבא, ואני ממש לא בכיוון. נכון שלוחמי ישראל הפגינו עוז רוח ותעוזה וגדלות ורוממות ופיקחות ורוממיות, אבל המחירים נגבו בוודאי, השמחה הזו בתוך זה. ואיך הגמרא בשבת אומרת? לשנה אחרת תקנו וקבעו ימים טובים בעל ירודה. לשנה אחרת, באותה שנה לא כתוב שנה הבאה. קראתי הרב ז'ולטי זצ"ל אומר שלקחו שנים עד שמנקודת המבט עוד הבינו שצריך לקבוע את הימים האלה. אז אנחנו מאז אלפי שנים, ברוך השם, 2200 שנה עוד מעט, אנחנו חוגגים כל שנה את הנס הגדול, ואנחנו יורדים לשטח ואומרים, מה שם כל כך הנס הגדול? אז בואו נראה מה קרה עם הישועה של חנוכת המזבח. אז אחרי חנוכת המזבח, אני חושב ש... מאוד מאוד במסגרת המצווה ששאל אביך ויגד לך סקניך ויום רולך, כדאי מאוד לנצל את ימי החנוכה קצת להתבונן. אני אוהב להתבונן דרך אטלס קרתא על תקופת בית שני. זה מסדר לי, למוח שלי זה מסדר לי מאוד מאוד טוב את סדר ההשתלשלות של 103 שנים שהחשמונאים שלטו. ואתה חושב שזהו, הם כבשו את ירושלים וזהו, הכל טוב? הם שנתיים אחרי זה אפו משם, שנתיים אחרי זה עלו שרי צבא היווניים עם צבאות גדולים מאוד, והם ברחו משם, נמתו משם, המקדש לא חולל יותר. יצא היוונים הבינו שבזה הם לא יגעו. אבל כל השאר, כל בניו של מתתיהו, אין לכם בהם אחד שמת בסבל, כולם נרצחו, או נפלו בשדות הקרב או נרצחו. או בידי בגידות ומלכודות, או בשדות הקרב ממש. והעסק מסובך מאוד. שנתיים אחרי שיהודה חונך את המזבח, מחדש את העבודה בית המקדש, אז יוונים עולים בראש צבא גדול וממנים כהן גדול חדש, כהן גדול אליקים, ביוונית אלקימוס, שרבים מלוחמי יהודה המכבים אומרים, יאללה, הוא כהן, שחרר. מספיק עם המלחמות האלה, והוא נהיה כהן גדול, אליקים אלקימוס הזה, ובתור פעולה פתיחה חגיגית, הוא הורג רבים מהחסידים שתמכו בו לשלטון הכהן הגדול, הצדיק הזה, ושלוש שנים אחר כך... הוא מוריד את הסורג שמבדיל בבית המקדש, וזר לא יבוא אל הקודש, שמבדיל בין אומות העולם. הוא פלורליסט ופתוח, ולא לחינם הוא שינה את השם פעם אליקים לאלקימוס. זה לא בדיוק
סעד שאנו מצפים. בקיצור, הכהן הגדול הוא מתייוון, נגיד, הוא רוצח. זה לא כמו היום, נכון? שהם אומרים עליהם שהם מסיתים, והם אומרים שמחזרה שהם מסיתים. גם היום לצערנו היה רצח, והוא נורא והוא זדעתי, ואנחנו משנים את המחירים שלו, מחירים כבדים מאוד. אבל שם זה רציחות של אלפים. המתייוונים, הורגים אלפי חסידים, אנחנו ממשיכים לדור השלישי, זאת אומרת, ינאי הזה הוא נכד של שמעון, הוא נין של מתתיהו. הוא מלך, הוא הראשון מהחשמונאים שהגדיר את עצמו באופן רשמי כמלך. הם היו מלכים בפועל, היו השליטים של עם ישראל. אבל מי שהגדיר את עצמו כמלך בפועל זה ינאי המלך, וממנים אותו, היוונים מינו אותו, וצלבקוס מינה אותו להיות כהן גדול, ואנחנו מצפים, תראו פה, משהו פה מבולבל מאוד. בואו נסתכל עכשיו בתוך הבריתא מחדש, ותראו איזה בלבול הולך פה. מעשה מיני המלך שלחו כוכבית במדבר, וקיבל שם 60 כרכים, וחזרתו יסמר שמחה גדולה וקרה לכל חכמי ישראל. זאת אומרת, מדובר באחד שבשמחות שלו הוא רואה את עצמו כשותף לכל חכמי ישראל. הוא רואה את עצמו בן תורה, הוא רואה את עצמו נאמן, הרי המלחמה נגד היוונים הייתה על התורה. יש פה מלך שלפי העדויות ההיסטוריות הוא מתנהג וחסר המלכות שלו נראית כמו מלך יווני לכל דבר, וגינוני המלכות שלו וסדרי המלכות שלו הם נראים לא קשורים בכלל, אבל בזהות שלו הוא מאמין, בזהות שלו הוא נין של מתתיהו הנביא, מתתיהו הכהן, ולכן הוא קורא לכל חכמי ישראל, ותראו איזה צניעות ואיזה ענווה. אבותינו היו אוכלים מלוכים בזמן שהיו עסוקים בבניין בית המקדש. מלוכים, רש"י אומר, ירקות מלוכים, קוצים מלוך על השיח. זאת אומרת, הם היו עניים מרודים, והם בנו את בית המקדש השני, ועכשיו תראו לאיזה מדרגה הגענו, איזה עושר אדיר. אף אנו נאכל מלוכים, זכר לאבותינו, ואלו מלוכים לשולחנות של זהב. שולחנות של זהב זה ביטוי לאיזה עושר אינסופי, עושים עגילים מזהב, עושים תכשיטים קטעים מזהב, צלחות, שולחנות מזהב, זה משהו יקר מאוד. זאת אומרת, הבאת את עם ישראל לרווחה חומרית אדירה, אבל הוא מלא תודה, מלא ענווה, מלא זיכרון היסטורי, זוכר את אבותינו, קורא לחזל. והיה שם אחד איש לץ, לב רב ליעל, שדרך אגב את כל זה אתה לא יכול לראות מבחוץ. אין לך כתומת על אף אחד אם מישהו לץ או לא לץ. מה זה בכלל לץ? ולב רב ליעל זה דברים פנימיים שחזל מגדירים אותו ככזה. יכול להיות שהוא בכלל לא היה מוגדר חיצוני כזה. הוא אומר, ליבם של פרושים עליך, מה הכוונה? פרושים יש ביקורת עליך, שונאיך ואין שמחים בהצלחתך. מה הייתה הביקורת של חזל על ינאי המלך? יש שם מישהו, יהודה בן גדידי השמו, שלא מתואב הוא בתור רבי, למשל. יכול להיות שגדול מרבן שמו, גם שמעון בן שטח היה שם, גם חוני המעגל היה שם באותו דור, אבל יכול להיות, אנחנו לא זוכרים את השם של יהודה בן גדידיה מהשס. תעברו מהר, לי הוא לא זכור, לא מהבבלי ולא מירושלמי, הרבה שמות לא זכורים, ובכל אופן הוא לא זכור. פספסתי, לא פספסתי יותר מדי. הוא לא בהכרח גדול חכמי ישראל. זה מישהו הנוכחים שם שמדבר, אומר את המשפטים הלא נכונים. מה הוא אומר? הוא אומר דבר של טעות. הוא אומר לו, רב לך כתר מלכות, ענך כתר כהונה, זרוע של אהרון, מספיק שאתה מלך, אל תהיה כהן. בסוף מבוקש הדבר יימצא, יתברר שבטעות, הוא כן כהן. הוא כן כהן. אבל מלך הוא לא. הרמב"ן על התורה מפורסם, נכון? שבני בית חשמונאי לקחו את כתר מלכות, פה הם לוקחים, זה לא שלך. זה של שבט יהודה. יכול להיות שבתור אילוץ אין אף אחד שמסוגל לעשות את זה, אז אתם תעשו את זה. אבל אתם לא מלכים, אתם תקחו את התפקיד ולא את כתר המלכות. הוא העביר את הביקורת הלא נכונה. ותראו את השיח שם, ויבוקש הדבר ולא נמצא. זאת אומרת, אם באמת זה היה נמצא, אז ינאי המלך מתקפל, הוא כפוף להלכה פה. אבל אז הוא אומר לו רומסם, ואז הוא שואל תורה מה אתה, הוא בן תורה על המסך, בצג, בעומר הרשמי, הוא בן תורה, הרי כוחה מונחת בקרן זווית. בעצם הוא משמיד תורה שבעל פה, מה תהיה לה? אין לו ערכה תורה שבעל פה, אין לו שמחה בתורה שבעל פה. ואז מדבר שהחשמונאי עצמו פוגע בתורה יותר מכל מה שהמתייבנים, מכל מה שהיוון פגע בה. ותוצץ הרעך, כתוב, ויארגו כל חכמי ישראל ולא משתומם. לא כל חכמי ישראל, לא כאלה שהתחבו, אלא שברכו, שמעון ושטח וכו', אבל יש פה איזה מסע צייד, מסע רצח המוני. החשמונאי הזה שאנחנו כל כך שמחים בו, הנין של מתתיהו, נהפך לרודף התורה הגדול, נהפך לזה של הכבוד שלו, הוא איבד את הכל. אז מבחינה מדינית, המדינה הישראלית היא מדינה עלובה ומסכנה, לכאורה. מבחינה רוחנית, מהר מאוד אנחנו קורסים למצב שההצלחות רוחניות הן פעוטות ומסכנות, וחזל שמחים בזה. איך אפשר מכלל להשוות את מה שקורה היום במדינה שלנו? שיש בעיות למחביר, ויש אתגרים, ויש סיבוכים, לעומת מה שקרה אז שם, נכון? היה להם בית מקדש. למה היה להם בית מקדש בכלל? מאיפה היה להם בית מקדש? איזה בית מקדש זה שאתה בונה בית? אנחנו רוצים שבלוקים יהיו שם. איך אנחנו אומרים לטיטוס? בית חרוב חרבת, קמח תחון תחנת. הבית זה לא בלוקים, הבית זה לא עץ ולא עזר. הבית זה נוכחות הקודש שיש שם בתוך בית המקדש הזה. אז מה הם שמחים שם? היינו אומרים לפחות יש נוכחות של קודש. לא, אבל אין נבואה ואין רוח הקודש, והפער בין קדושתם של דברי תורה שבעל פה לקדושתם של דברי התנ"ך הוא פער אדיר. מה השמחה הגדולה שחז"ל תיקנו לנו, ועם ישראל נאמן, ובתוך ימי החושך, בכל הגלות, ממשיכים לחגוג את ימי החנוכה למשהו שהיה ואיננו, זה גם איננו, גם אם היה פה משהו נחרב בסוף, הוא נעלם ביתר 200 שנה, 200 שנה אלה עברו. מה השמחה הגדולה? צריך לברר הרבה תמיון של בית המקדש שני. אני רק רוצה לקחת מפה צדה על הדרך, לימים שלנו. יש בית המקדש, ככה מהר"ן אומר ב... נצח ישראל פרק ד', נכון שבית המקדש הראשון הוא ביטוי למדרגת החיים העילאית והעליונה, לרוממות הקודש, להשראת השכינה שהתגלתה מתוך בית המקדש בליבו של כל אחד בישראל, ביטויים של עשרות אלפי נביאים ברחובות, ורוח קודש היא מדרגת חיים בסיסית של כל מי ששייך לעם ישראל. התורה ועם ישראל בבית ראשון זה חוויה של חיבור חיים עוצמתי וחי כזה אמיתי. ובית שני אין את כל זה. מכוח מה נבנה בית שני? מכוח מה נבנה בית שני? אם חסרים בו חמשת הדברים, מכוח מה נבנה בית שני? אז המהר"ל אומר לנו, המהר"ל אומר כהן אחד ומזבח אחד ובית אחד. תחשבו שבבית שני הכהן הגדול ביום הכיפורים, הכהן הגדול ביום הכיפורים הם טיפוסים, לא יגיד את אורדוס לא בחרו אף פעם, אבל רואה חלק גדול מהכהנים הגדולים היו צדוקים, זה כמו רפורמים. הכהן הגדול זה הרבה יותר מהרב הראשי של מדינת ישראל, אתם מבינים? הכהן הגדול לא רק נוסע בתפקיד, הכהן הגדול זה מי שמחפר על בני ישראל, על מהעבירות של מי הוא חפר? מהעבירות שלו! בטח, יש לו שלושה וידועים. היינו צריכים להביא לו עדר של פרים, היינו חושבים בשביל. הוא לא יודע. יש כאלה במשניות שם ביום הפרק ראשון, נכון, שפעמים הרבה, זכריה בן פרוטל אומר, פעמים הרבה הייתי קורא לפניו בדניאל. למה קורא לדניאל? הוא גם עברית לא ידע, כנראה. לשכת פלדרין, הם היו קונים את זה בכסף. זה הג'וב. מאוד מכובד. היו קושרים להם של שלט של רגל פנימה. איזה יופי, איזה קידוש השם, נכון? כשהכהן הגדול נכנס, כנראה הספבו את הגופה שלו אחר כך. סירות נפש הייתה להם על הכבוד. הכהן הגדול משביעים אותו, הם פורשים ובוכים והוא פורש ובוכה. בכל זאת הם משביעים אותו. מי שמייצג את האום כלפי הקודש, לא באום. מי שמייצג את האום כלפי אלוקים ביום הכיפורים, הרבה פעמים היה אחד כזה שומו שמיים, בדורות של תנאים. בדורות של קדושי עליון, בדורות שיש בנו תתוש ועל פה, יש להם כהן אחד. המהר"ל מסביר לנו שכל הערך של בית שני זה שהחלטנו להיות ביחד, ביחד. אז מה אם החלטנו להיות ביחד? אז אם עם ישראל מחליט להיות ביחד, אז זה פועל השראת שכינה. זאת אומרת, כל ביטויי החיים לא מגיעים לגובה של בית מקדש. לא מגיעים. אבל אנחנו החלטנו ביחד שני דברים. האומה החליט. קודם כל, הדבר הראשון שהאומה החליט הבית שני, שהיא ביחד. לא כל האומה. רבים נשארו בבל, בוודאי. התפוצה מפוזרת גם בתקופת בית שני. לא כולם, בוודאי שלא כולם עלו. אבל מי שפה מחליט שהוא ביחד, ויש בית אחד, היינו יכולים להקים שטיבלים, נכון? הרי מה של בית המקדש? ובחרנו בית מקדש אחד. עם המון ויכוחים. ינא המלך בעצמו פעם ניסך יין ולא ניסך מים, הוא גמור כל העם באתרוגים. וזה שזה לא נגמר בזה שגמור כל העם באתרוגים, הוא שוב יצא. 6,000 אנשים הוא רצח שם ינא המלך עם החילות שלו. הוא הגמרא פה רק מתארת בקצת משהו כזה שהולך ומסתבך מבחינה רוחנית, מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית, הולך ונהיה גרוע. בית אורדוס, והם לא יהודים בכלל, ומתנהגים לא כמו יהודים. וזה חזר מחות לישראל. למה? כי יש פה איזה ביחד כזה שיכול לראות פוליטי, יכול לראות נמוך כזה, יכול לראות מורח ומתעלם מכל ההבדלים. חזר לא ויתרו על קוץ אחד של יוד בהלכה, לא התפשרו על כלום באמת שלהם, בקדושה שלהם, בתביעת הקודש שלהם, אבל הם לא ויתרו בכאו זה על הביחד. זו מילה שהרבה פעמים היא מילה לא נכונה ולא שקרית ולא תמיד צודקת, ולא כל שבט ולא כל כיתה חייבים להיות מאוחדים ביחד, זה מחירים ויש לזה גבולות. אבל בכלל ישראל, מה שיש בבית שני זה ביחד. ואם אנחנו ביחד, אז זה כביכול איזה מינס כזה, איזה קודש כזה. זה לא משהו טוב, בואו נחליט להיות ביחד. זה לא עובד ככה. אם אנחנו מחליטים להיות ביחד, פירושו של דבר שאנחנו נוגעים באיזה מקום תמיר ונעלם בשורש הנשמה שלנו, בזה שאנחנו בית יעקב, בזה שאנחנו עם אחד. אנחנו מצליחים, זה לא פשוט בכלל, להכיל את הביחד הזה. יהודים, אתם מכירים יהודים, הם מתווכחים והם לא מפתרים על הדעות שלהם, והם רדיקליים וכל אחד משנה שלום, מנסה לעשות. אבל יש פה איזה משהו בסיסי כזה, בהכרה שלנו, זה יותר מצהל, כי צהל זה איך יגנו ואיך מה. זה איך אנחנו עובדים את אלוקים. חזל הפרושים, היו להם סדרות של מועמדים, של קדושי עליון, מי יהיה הכהן. במקום זה לקחו חבורת אנשים שבערך האישי שלהם הפסים ברורים, קונו את זה בכסף. והחזל בלעו את זה, אכלו את זה, השתגרו מרוב צער ובושה על זה שזה הפרצוף שקוראים, אבל על ביחד הם לא ויתרו. בית אחד וכהן אחד ומזבח אחד. וזה אומר המהר"ל, זה לא מצליח להחזיר בנו מדרגת החיים, אנחנו לא בית ראשון, אבל השכינה שורה. יש נוכחות אלוקית. שכינה לא כמו בית ראשון, אבל זה בית מקדש אמיתי. יש פה איזה ערך, יש פה סיבה שהשעון לא מרשה לי יותר מדי לפתוח ולדבר. אבל יש פה איזה סיבה שחשוב לנו מאוד לפני היציאה לגלות. הרדת מיליון שני הוא גם סוג של גלות מאיזה מבונים עושים. זאת אומרת, חלק מהדברים בית ראשון עוד לא חזרו עם בית שני. אז אם לא חזרו, אז אם זה לא חזרו, נכון. אבל בניית התורה שבעל פה, לבנות תורה שבעל פה, לגדל תנאים אפשר רק אם אנחנו פה ביחד. פה ביחד, כן. ומי ראש הממשלה ומי המלך? הייתי מאוד רוצה שזה יהיה מישהו שחושב בדיוק כמוני. אבל יש פה משהו הרבה יותר חשוב. שזה יהיה מישהו מאיתנו, כן, אפילו אורדוס. אפילו אורדוס. כן, אני בכוונה מצליח לא להגיד שמות של כל מיני מועמדים שהיו מחליפים עכשיו אחת שחיית אורדוס. אבל אם הוא רואה את עצמו כאזרח של המדינה היהודית, כן, זה לא הייתה מדינת כל אזרח, זה חשוב, ותוקף להגיד, הוא רואה את עצמו כחלק, כמלך של המדינה היהודית. היהודית. הוא אדומי, אבל היהודים התגיירו. החשמונאים גיירו אותם, לא בדיוק בשכנוע ובשיחות כינוס, החרבות די היו גורם משכנע שם בהתגיירויות של האדומים, אבל זה הצליח. והצליח, מה היו אחרי זה? במלת בר כוכבה יש דעות שאפילו בר כוכבה בעצמו מהאדומים האלה, בדורות שלו. יש פה איזה משהו שזה, על זה נלחם מתתיהו. מתתיהו נלחם על תורה בארץ, התורה בארץ זה ביחד. זה לא, יש שלישייה, עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל. מה קודם למה? כל השאלה מה קודם למה, היא מפרט את הכל, היא אומרת שלא מבין שום דבר. אין מה קודם למה. אין תורה בלי עם ישראל, אין תורה בעם ישראל בלי ארץ ישראל. יש אולי בפועל תלמד, אז אתה מלא געגועים. זה לא שלושה רכיבים שאתה מנסה לארגן אותם ביחד ופונה פה משהו אחד. יש פה הנכחה של אלוקים. מתי יש הנכחה של אלוקים פה בתוך החיים שלנו? כששלושת הדברים האלה הם הליבה שלנו. אין דבר כזה. קודם כל, הביחד שלנו, הגעגועים שלנו אל העם, אל הארץ, ולתורה, זה שלושה ביטויים שונים של הפגישה עם אלוקים. מה המדרגה האישית שלי? אנחנו חונים לבית ראשון, חונים על יותר מבית ראשון. הבית השלישי שבמהרה בימינו יתבנה בעזרת השם, הוא בית שיקומו בו נביאים יותר גדולים מהתנך. זה האופק שלו אנחנו צועדים. אבל יש פה איזו גרעיניות כזאת, שמכוחה נבנו הסנהדרין, מכוחה צמחו פה תנאים, מכוחה התבררו אנשי התורה העליונים האלה, ששמם חזל, זה צמח פה, זה לא צמח בבבל. אתם יודעים שכשעזרא מקים את בית שני, אז הוא לוקח את כל ה... לא עלה עזרא, זה אצלנו בקידושים, בפרק רביעי. לא עלה עזרא מבבל עד שעשה הסולת נקייה. וכאילו הוא לקח את כל הפסולת הוא לקח. רשימת עשרת היוחסין שעלו, זה לא רשימה מכובדת ומפוארת מדי. כל הישיבות בבבל נותרו, תלמידי החכמים והפלפלנים, כל הגדול, כמעט כל, חלק גדול מהגדול, נשארו בבבל. ובישראל יש, ועם עזרה עולים כאלה שהם עם סימני שאלה גדולים, חלק מהם אתה בכלל לא יודע הם יהודים, וחלק מהם עם סימני שאלה גדולה, אבל הם באים לפה והם ביחד, ולא קל להם ולא פשוט, ומתוך דווקא, מתוך אני מחפש מילים מכובדות לכאלה שהיו בתחתית החבית של החברה הישראלית, ועלו מארץ, הם אלה שמהם צמחו התנאים, הם אלה שכתבו את המשנה. במשנה יש מעטים, הלל עלה מבבל, יש מציינים, נתן הבבלי, מאח, הבכייה, בסוף המשנה עלה מבבל. זה בודדים. בעניין התורה נעשה פה, תחת שלטון מדיני. קטנטן, איפה השלטון של מדינת ישראל הטובה והאהובה שלנו עכשיו, הגבולות שלה לעומת מה שהיה אז? איפה זה מתחיל בכלל? איפה המעמד של התורה בשלטון? איפה יש היום ויכוחים, ויכוחים קשים, מדירים, כן מדירים, מדברים יפה, מדברים לא יפה. מה זה קשור בכלל לעומת המלאכים החשמונאים? אני מדבר לכם, ינאי המלך שרצח, הרג את כל חכמי ישראל. הוא לא הרג את כולם, אבל זאת התחושה. המלך החשמונאי. על מה הם סמכו בכלל? אם אני, הקטן, הייתי שם, ב, ברוך השם שאני פה, אני שמח שאני פה. אבל את רואה מי, למה שאני אתקם? אז יאי פה, בסדר. בסדר. בבית מקדש, עלוב, מעובק, חלוד, נטוץ, מתומה, חשוך. הם לקחו, לא היה להם מנורה, המנורה הייתה, הם לקחו כמה ברזלים וחיברו את זה, והדליקו בפח חד קטן, הם חשבו שהם ידליקו לילה, נעשה איזה נס, וואו, איזה נס. אתם זוכרים ניסים בבית ראשון? יש לכם ניסים בבית ראשון? כן, כל התנך זה ניסים של בית ראשון. לא עמדה שמש בגבעון ולא אחבה מהקנון, איזה פקד אחד קטן, נספיק להם, מרגש, כזה מרגש, לא יותר מזה, זה לא עזר לאף אחד, אתם יודעים. לא זרקנו את הפח הזה על היוונים, וזה לא התפוצץ להם בתוך הראש, ולא החזיר את כולם. יש איזה נס מינורי שרק מי היה שם בירושלים, נראה שידע, מה אתם חושבים? שלחו בוואטסאפ עם קבוצות, חבר'ה בואו עושים שמח? לא! מתי מעט היו שם, אמרתי לכם, כולם איבדו שם אחים, ההרוגים מוטלים בזלות הקרב, משרד הביטחון עוד לא טיפל ב... גם לא חבר קדישי של צה"ל, הניצחון הוא ניצחון, משום שהאפשרות האחרת היא הרבה יותר גרועה. אבל הצלחנו, עוד חלק גדול מירושלים נתון בידי המתייוונים, בחקלא, מצפון להר הבית, יש מצודה שעוד תחזיק מעמד עוד עשרות רבות של שנים אחרי זה, הם אחרי זה יעזבו את ירושלים, אבל יש פה אמון בתהליך, במי זה עם ישראל, במה הפשר החיבור הזה של עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל, מה המשמעות שלה ביחד. זה חג החנוכה, חנוכה זה חג הבית, אתם זוכרים? חג הבית, נער מישהו בתוך, חג המשפחה, משום שחג החנוכה, בגלל זה לא הסכנתי להגיד בית אורדוס, משום שבית זה לא קשור לאורדוס, בית זה אנחנו, אנחנו בית, אנחנו גרים פה, זוכים עם התורה בחברון, וחברון מספרת לנו שאנחנו בית, שאנחנו משפחה, זה עיר האבות, נכון? שני חברון זה אבות ואימהות, אבות ואימהות זה הרבה משמעויות, חלק מהמשמעות הזאת, אתה לא יכול להגיד זה יותר מדי, כי זה נשמע דביק מדי, נכון? כי זה רגשי מדי, נו באמת, בסדר, אז אל תגיד את זה בכל, אבל תרגיש את זה בשקט. תרגיש את זה בשקט. את הביחד הזה, הביחד הזה לא בגלל שאתה סתם נחמד ואוהב את עם ישראל, כי יש פה איזו הכרה כזו שאנחנו צריכים להגיע בביחד הזה, אז זה לא, זה לא פטריוטיות רגילה, שגם היא יכולה להיות חשובה ונחמדה מאוד. אתה נוגע פה באיזה מעמקים נשמתיים, אתה נוגע פה באיזה גודל אלוקי, אתה כביכול מאלץ שכינה לבוא ולשרות עלינו גם אם אנחנו לא... גם אנחנו לא בריאחי, ולראות את הנרות הקטנים האלה, ולשאוב מהם את הכוח, להבין מה הפשר של הביחד שלנו עכשיו, שלא ייקח אותנו אחור מילימטר מהדעות שלנו. מילימטר. ומהאמנות שלנו, ומהערכים שלנו, ומהתקוות שלנו, והחלומות שלנו, ומהחזון שלנו, אבל בפועל הזה נדע שהביחד שלנו הוא ביחד, ברוך השם, שמי ששולט בנו, מי שמוביל אותנו, זה אנשים שאין שום קשר בינם לבין אורדוס, בטח אם אני מדבר, אבל גם לא לבינם, אין פה אף אחד שהולך ושוחט את מלכי ישראל, אין כהן גדול שהורס את בית המקדש, כהן גדול שהוא אחרי הניצחון, אחרי חנוכת בית המקדש, בא כהן גדול שהוא בעצמו הורק את החסידים ומרשה לגויים להיכנס בית המקדש. הדברים שמתמודדו איתם מבחינה בפועל הם אדירים, והיכולת שלהם לזכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, זה אולי מצוות עשה של חנוכה, זה תביט קדימה. אם אתה רואה דרך ההיסטוריה את המהלך הארוך הזה, זה מאפשר לך לזהות בתוך ההווה הקטן הזה, איך אתה חלק מנצח, איך אתה תחנה פה בשלשלת אינסופית ומבורכת וגדולה, אבל אתה חוליה שבזכותה כל השלשלת קיימת. אתה לא יכול להגיד מי רק חוליה. חוליה זה משל כזה, זה משל טוב. זה חוליה, איך אומרים, שהשרשרת, הכוח שלה זה לפי החוליה הכי חלשה שבה. אז אתה לא תיתן לנצח, אתה לא תבגוד בנצח, אתה לא תיקח את עצמך בקטן. יש פה אלעזר בן פאורה שהתואר גנאי שלו זה שהוא לץ. מה זה לץ? לץ זה ציני, בעברית שלנו. לץ זה ציני. לץ זה לא אחד שמספר בדיחות, זה לא ליצן, אין פה בדיחות כאלה, נכון? אפילו בדיחה אחת מצחיקה הוא לא סיפר. זה ציני, זה חוסר אמון, זה מישהו שהוא לא בא ביחד, הוא לא מעניין אותו ביחד. הם אלה אמונה בתורה, גם אלעזר בן פאורה ככה נראה וגם ינאי המלך, אבל הוא חוסר אמונה במי? בעם ישראל. הוא זה שהוא יש לו כבוד לחכמים, כן, תורה מה תיאלה? מונחת בקרן זווית. לא נכון, היא לא מונחת בקרן זווית. תורה היא בתוך עם ישראל, הקשר שלי לתורה, היכולת שלי ללמוד את התורה היא ביטוי לקשר שלי לעם הזה ולחיבור שלי ולאהבה שלי ולאמון שלי בעם הזה. זה בא ביחד, זה שלושה נתיבים שונים שדרכם האלוקות הקדושה זורמת אלינו ומאפשרת לנו להיפגש בזה. אז נסתכל בעזרת השם בשבוע הקרוב, אולי נזכה כבר לראות את אור המנורה בבית המקדש, אמן ואמן. וגם אם לא, סתום מעזיב, את לא התחנו כי יכול להיות. נעשה מסיבות גם לי זה. אבל נסתכל בנרות הקטנים האלה ונראה את כל זה, תנו לנרות לספר לכם. על מי זה עם ישראל, מה פשר הביחד של עם ישראל, מה פשר ביחד זה, זה שאנשי תורה מסתכלים על ביחד. איזה מחירים אנחנו משלמים, לא איזה מחירים משלמים, למה כדאי לנו, מה אנחנו מקבלים בתמורה למחירים האלה. איך משרים שכינה, איך אומרים לאלוקים, חוץ ואפילו כלפי שמיים מעני לה, איך אומרים לאלוקים אתה תהיה איתנו, עם כל הבעיות וכל הסימור, איך? כי אנחנו עם הבנים שלך. כמו שהרמח"ל מלמדנו, כמו שקודלי כל הדורות לימדו אותנו, שיהיה חנוכה שמח, שבת שלום וכל טוב.